דברי רב, שגזירות בטלו וימים לא בטלו, הם מושתתים על הנוסח הזה במשנה. אנו רב דייק במשנה, שכתוב גזירות בטלו, ועל כן הוא העיר, אז הימים לא בטלו, רק מה הייתה שאלת רב שיש הבריד הרבידי? מה זה אומר? או למה הכוונה? כן? מה זה הדבר הזה? כן? ואז זה באה תשובת הגמרא, שאם לא גילח ערב הרגל, אסור לגלח אחר הרגל, והגמרא מביאה כראיה, כסייתה, והתניה, את ברייתת התוספתה, שם הדברים נאמרים במפורש. ובפעם קודמת ראינו, שרוב המוחלט של הראשונים, מפרשים את הדין הזה כמוסב דווקא על 30. דווקא על 30, בעיקר נתפסו לזה מהדוגמה שהגמרא מביאה. הגמרא מדברת על גילוח. גילוח זה אחד מדיני השלושים, אבל זה בעיקר בגלל דברי אבא שאול בהמשך הסוגיה, שמה, בזה עצרנו פעם קודמת, שמה אבא שאול אומר שכשם שמצוות שלושה מבטלת גזירת שבעה, כך מצוות שבעה מבטלת גזירת 30. אז ממש מפורש בדבריו, שמה הדין בגזירת שלושה, מצוות שלושה, שהיא מבטלת גזירת שבעה, לגמרי, כן? ולכן הדעה הדומיננטית בראשונים היא שיש הבדל בין 30 לבין 7, או בלשון פשוטה, ב-30 אפשר לומר שבמידה והוא לא גילח ערב הרגל, אז שימשיך את ה-30, ב-7 לא אומרים, ב-7 לא בודקים, גלח, לא התרחד, לא בודקים. השבעה חודלת, הרגל, סליחה, חודלת השבעה לגמרי, ההסבר, אבל הוא גם די פשוט. לגבי 30, אני חוזר לדברים שאמרו פעם קודמת, למטור של דבר, רגל לא סותר 30. רגל לא אמור להפסיק 30. תחילה מה שיפסיק. אפשר לנהוג את דיני ה-30 ברגל. מונים אותם, נראה את זה במשך הסוגיה, מונים את הרגל למניין 30. אז למה הוא חודל אותו? אז פה בא רב ואמר דבר מאוד פשוט. הוא באמת לא חודל אותו, רק מה? ואדם שהוא ב-30, בערב הרגל, אומרים לו, לך תתכונן לחג. אז אם הוא יתגלח בערב הרגל, כבר אין טעם להמשיך את ה-30, מהסיבה הפשוטה, שדיני ה-30 הם רק בעלי משמעות, במידה ויש שם הצטברות של זמן, שיש 30, אבל במידה ואין הצטברות של זמן, זה בלי אפקט. אדם שמסתפר באמצע ה-30, עכשיו הוא שבועיים לא יסתפר, לא ישימו לב שהוא לא מסופר. אין איזה טעם, אבל אם הוא לא גילח, אז לא מדין כנס, אני מרבה ראשונים אומרים שזה מדין כנס, אבל לא מדין כנס, אלא שימשיך את ה-30, כי הוא אמור לו להתכונן לחג, לא להתכונן לחג, אז ה-30 ממשיך. כן, עזרה.
זה נכון לדבר בתספות, זה לא דווקא נכון לגבי נישואין,
נשיחת
מראים,
זאת אומרת,
הוא יכול
לנהוג
אותם אחרי הרגל?
אז בואו, אנחנו נצטרך להתקדם בסוגיות, בואו נראה בדיוק מה דיני ה-30, כפי שמדויקים בסוגיות, ואז נוכל לחדד את הדברים. אני צודק שהסוגיה כאן, וגם בהמשך, כי נראה מאיפה לומדים את דיני 30, הסוגיה כאן שמה את כל ה-30 על גילוח. אתה צודק, זה מה שהיא שמה, הכל על גילוח, כן? טוב, זה פרק לא מגלחין, אבל בכל זאת, השאלה שאתה שואל היא שאלה, אבל זה מה שנראה בסוגיה. למה זה בשבעה, מה הדין שלא אומרים את זה? אז פה יש דבר מאוד פשוט. במידה והוא קבר מתו פחות משלושה ימים לפני הרגל, אז מה באמת הדין? שהוא ימשיך אחר כך. אז אני ניסיתי בשיעור הקודם, אני לא אגיע אתכם עוד פעם, לומר שזה אולי היה הייתה הלכה קדומה בכלל, כן? או זה נכנס בתוך המשפט רגלים מפסיקים, אבל בסדר. אבל באמת הוא יחזור לזה. לעומת זאת, במידה והוא קבר את מיתו שלושה ימים קודם לרגל, אז הסיבה שהוא יחדול אותו היא פשוטה מאוד. ראשית, יש התנגשות מוחלטת בין רגל לבין שבעה, ובית, מה בעיקר? לפי דין המשנה אני מדבר כרגע. מה בעיקר הדין? כי הוא קיים את עיקר האבלות. או מה הסיבה שהימים בטלו? מאיזה סיבה? כי הוא קיים את זה. זאת הסיבה. כי הוא ישב שבעה. אני הייתי אומר את זה אחרת. זה לא שהרגל קוטע את השבעה, אלא יש פה שבעה מקוצר, אבל הוא ישב שבעה בעצם. זה לא שהוא לא ישב שבעה. ב-30 אין דין כזה. כי 30 לא מפסיק רגל. מי מפסיק את ה... את ה-30? ההכנות לחג מפסיקות את ה-30. אם התכוננת לחג, אל תמשיך 30, אין לך מה להמשיך. אבל הוא לא מפסיק. אבל בשיבה לפי דין המשנה, וזה בדיוק הלשון הזאת, שמצוות שלושה מבטלת גזירת שיבה, אז אומר, ההסבר הוא כי הוא פשוט ישב שיבה, היות והוא קיים את השיבה, אז לכן היא לא שייך לומר, גזירות בטלו, ימים לא בטלו, אבל פה צריך לדעת שבתוספות, ב-י"ט עמוד א', יש דיון ממש בזיגזג סביב הנושא הזה. שכן, הלשון בטלו גזרות מופיע במשנה גם ביחס לשיבה. נו, אז אם מדייקים גזרות בטלו, ימים לא בטלו, למה לא נדייק את זה גם על השיבה? ובעצם מה שיש פה לאמיתו של דבר זה סתירה בעצם בין לשון המשנה והדיוק שרב מדייק ממנה לבין לשון אבא שאול בברייתא. אז השאלה, מה עושים? כן, אז תראו את התוספות, בואו מתחיל שאם לא גילח, ונראה לי, דו הדין לא קיבס ולא רחץ ערב הרגל. כלומר, הוא הדין גם על גזירת, על מצוות שלושה מבטלת גזירת שבעה. זה יבטל בתנאי אחד, שמה הוא עשה בערב הרגל? שהוא התכונן לרגל. אם מותר לרחוץ ולכבס מבערב יום טוב, כי פה הם רומזים לשאלה שנדבר על היום בהמשך, האם באמת מותר בערב יום טוב לרחוץ או לחבס, כשזה באמצע השיבה? אבל בתוספות, בהנחה שכן, שזו דרך אגב הדעה הדומיננטית של ראשוני אשכנז, ראשוני ספרד כולם חולקים על זה, וזו הדעה הדומיננטית שלהם, ולא רחץ, לא יחבס ברגל. והשתניחא עד הקטני, גזירת שיבה בטלו, הימים לא בטלו, כבר פה היה צריך להיות כתוב בתוספות גזירות שיבה בטלו, כן? כלומר, בעצם מה התוספות אומרים? אין, אם זה דיוק לשוני בלשון המשנה, בלשון המשנה יש אותה לשון לשיבה ולשלושים. אין סיבה להבחין ביניהם. רק בעיה, אבא שאול, ומי הוא קשי עלן, דקאמר בסמוך, שכשם שמצוות שלושה מבטלת גזירת שיבה, אפילו לתנא קמא, מבטלת אפילו ימים, שמביא אבא שאול ראיה למצוות שלושים, שבטלו לגמרי אפילו ימים. ומדברי אבא שאול, ולא נראה ככה. נכון? והרין פרש לדווקא לא גילח, אבל לא חיבס, לא. דמותר לחבס, אפילו לא קיבס, שהוא צורך גדול יותר. כאן שימו לב שהוא מציע הרין הבחנה בין גילוח לבין קיבוס, אבל ההבחנה הוא לא על רקע הבדל בין שבעה לבין שלושים, אלא ההבחנה הוא רקע הבדל בין גילוח לבין קיבוס. מה ההבחנה? אם זה צורך גדול, איך אפשר לגזור על בן אדם כזה דבר שהוא לא יחבס? תוספות חולקים על זה. תוספות אומרים, ונראה לי טעמו, ואם הוא צורך גדול, כל שכן שיש לנו לקונסו, ושלא עשה קודם הרגל, ונכנס ברגל. עכשיו פה תוספות אומרים במפורש, שהם קוראים את הגמרה הזאת שהכל מדין כנס. אני מנסה לומר לכם, שלא מדיני כנס, זה מדיני ההבנה מהותית, של מה עומק, מה יסוד ההתנגשות בין רגל לבין שבעה או לבין שלושים. שאין להם אותו יסוד התנגשות, או זאת השאלה שעובדת למבחן. תוספות אצלם הכל זה עניין של כנס, ואז זה כבר מדיניות של כנס. אני אומר, אין סיבה במדיניות הכנס לחלק בין גילח וחיבוס. פה אנחנו גם מבינים ממילא את שיטתם. אם אדם בערב הרגל, בהנחה שמותר, ולא התכונן לרגל, אז צריך לכנס אותו. אני אמרתי קודם, לא צריך, בשפה שאני מדבר, הוא קיים את כל השיבה, אז למה שימשיך ביסורים? תוספות מדברים בשפה אחרת, לא, זה בנם שלא מזלזל ברגל, צריך לקנוס אותו, כן? ותוספות ממשיכים, לפרש הקונטרס ופרש לקמן, נלמד את זה מיד, שמחה שלישי להיות ערב הרגל, שאסור ברחיצה עד הערב, זהו עד שחשיכה, אבל לדעת רש"י, באמת כשהשבעה נקטעת על ידי רגל, אסור לרחוץ ולחבס בערב הרגל. הוא צריך להיכנס לחג מלוכלך. אין מקלחת. אז אם כן, לא שייך לקונסו, במשל לא רחץ ולא חיבס, כי הוא לא היה יכול, או בלשון אחרת, נדבר על זה כשנגיע לשם, כל הדין שהוא בערב הרגל לא מתכונן, לא תופס בשיבה. ואם כן, ימים לעניין מאי לא בטלו גבי שיעה, אז תוסטורים, ויש לנו בעיה מאוד קשה. אבל בהנחה, ואני אומר לכם, זו שיטת רש"י, זו שיטת הריף, זו שיטת הרמב״ם. ונסביר אותה כשנגיע לזה בהמשך הסוגיה. שבערב הרגל הוא לא מתכונן לחג בכלל. כשיש הדלקת נרות, הוא קם, ועכשיו הוא מחליף בגדים. זה מה שהוא עושה, כן? אם ככה הדין, אז לא שייך לומר את ההסבר של הגמרא על גזירות בטלו ימים לא בטלו. כי הוא לא אמור לעשות שום דבר בערב הרגל. אז איך המשנה אומרת גזרות שבעה ונאמר את דברי רב על שבעה? אז לכן תוסטורי, אין ברירה, הגענו למבוי סתום בגלל הברייתא בהמשך, כן? בגלל הגמרא בהמשך, שאין ברירה אלא לחלק בין 30 לבין שבעה. הם ממשיכים ואומרים, מי הוא יש לומר, דמלא רחץ ברגל, אסור לרחוץ אחר הרגל. אנחנו, אבל זה רק בהנחה, יש פה, הם מחביאים משהו, שאנחנו עוד נלמד אותו בהמשך, לא היום, וזה שמעיקר הדין רחיצה הוא דין של שבעה. אבל ראשוני אשכנז קיבלו על עצמם לא לרחוץ כל 30. ורק משיטתם אפשר לומר את מה שתוספות פה מציעים. מציעים פה דבר רדיקלי, שאם אדם לא רחץ ברגל, אז אומרים לו, אז למה אחרי הרגל אתה רוצה אמבטיה? הוא יכול להגיד שמו, עבר עוד שבוע, זה אפילו מתבגר היה מתרחץ אחרי עוד שבוע, אני יודע. וגם אחד שהוא טייל בכל המועד. לא, אבל בסדר. אבל אי אפשר להגיד את זה אם רחיצה הוא רק איסור של שבעה, כן? אלא אם כן נגיד שמה תוספות תופסים. לא, 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 אני טועה. לא, לא, אני מבטל את מה שאמרתי. מה הם אומרים? ברגל היה אמור להיות פועס באבילות, ימים לא בטלו, ואם לא ניצלת את ההזדמנות ברגל לרחוץ, אז למה תבקש שלא ימשיך לך שבעה אחר כך? אז עוד שלושה ימים שלא יתרחץ אחרי הרגל. לא, זה לא מדינה 30. לא, אני חוזר בי. זה לא קשור, בסדר? אבל תוספות ממשיכים ואומרים, עוד יש לומר, וזה נראה הדעה אולי הפשוטה יותר. אגב, זה נקד סייפה גזירת, נקד בריש הגזירת. אני הייתי גורס בתוספות קצת אחרת. אגב, זה נקד סייפה גזירות, נקד בריש הגזירות. למיתו של דבר דומני שהנוסח הנכון שהיה צריך לגרוס במשנה, במידה ורוצים שהיא תעלה בקנה אחד עם כל מה שכתוב בגמרא בעמוד ב', כן? זה שבשבעה היה צריך לומר בטלה גזירת שבעה, ובשלושים צריך לומר בטלו גזירות שלושים. אלא כן כמובן אומר, אבל מה רצו שיהיה אותו נוסח, או יצא אותו נוסח, כן? מישהו גייץ את הטקסט, אבל יכול להיות שהמשנה חולקת על כל הברייתות בהמשך, זה יכול להיות, כן? כלומר שלפי דין המשנה זה אכן שונה. בכל מקרה, זה הדיון פה בתוספות, כבר ראינו בפעם קודמת את פירוש רש בן היתום, שהוא גם אמר את זה על שבעה. זוכרים? על השבעה הוא אמר, דברי רב נוסוב הוא גם על שבעה. אבל הדעה הדומיננטית והרווחת היא שזה נאמר דווקא על 30, כאמור בגלל מה שמופיע פה בעמוד ב'. זה כמובן, ההסבר גם שנתתי, הוא די מקשה להבין או לקבל את דברי אבא שאול. שגם אבא שאול טוען, שאנחנו צריכים לעשות פקלים, להשוות את הדינים. זה לא טוב החילוקים האלה. זאת אומרת, גם הכללית שיש בהלכה בהרבה מקומות. להגיד, בשלו אישים הדין ככה, בשבעה הדין ככה, הוא אומר, כשם, כלומר, כשאתה אומר כשם, אתה מודה, שלו הייתי מנתח כל אחד לבד, הייתי באמת מגיע לאיזו מסקנה, שלא בכך אותו דבר. שגזירת, מצוות שלושה מבטלת גזירת שבעה, אבל מצוות שבעה לא מבטלת גזירת שלושים. אבל אני עושה כשם, אני לומד מאחד לשני. אבל היכולת ללמוד מאחד לשני הוא מאוד לא פשוט, ואני אסביר למה, כי אין להם בכלל אותו יסוד דין. דיינו, למה מצוות שלושה מבטלת גזירת שבעה? אני חוזר למה שנאמר קודם. כי הוא בעצם, הוא עשה את זה, כי הוא ישב שבעה. לעומת זאת, כשמצוות שבעה היא מבטלת גזירת שלושים, נגיד, מה, הוא קיים את השלושים? ברור שלא. הוא באמת חודל אותו. חודל אותו ביד רמה, בגלל הרגל. מה בדיוק ההשוואה? אלא כאן אומר שההשוואה יודעת את ההבדל, ובכל זאת מה הוא אומר? אני מעדיף שיהיה שווה. למרות שאין להם אולי אותו יסוד דין, כן? הדברים לא כל כך פשוטים. יכול להיות, מה שהגמרה, בוא נאמר ככה, מבינים את חכמים שלא ישבו את המידות. מה שהגמרה, אבל שמה לב, שיש עוד מחלוקת בין אבא שאול לבין חכמים. מהי המחלוקת הנוספת? שהמשנה מדברת על 8 ימים קודם לרגל, ואילו אבא שאול על מה מדבר? על 7 ימים. מדייק את הגמרא, אני קורא. שבעה והענן 8 אתנן. אומרת הגמרא, כסב הרבה שאול מקצת היום ככולו, ויום שביעי עולה לו לכאן ולכאן. לנו אבא שאול סובר שכבר בשביעי בבוקר, מקצת היום ככולו, ימי השבעה מסתיימים, השלושים מתחילים בחלק השני של היום שביעי, ולכן גם קובר מתו שבעה ימים קודם לרגל, הוא אחרי שהוא קם מהשבעה בבוקר, הוא אמור מה לעשות? להיות והוא בשלושים, להתכונן לחג. ולכן אבא שאול אומר לגבי אותו אדם שהשלושים יבטלו לו. מצוות שבעה מבטלת מצוות שלושים, גזירת שלושים. כן, בואו רק נקרא עוד קצת, ואז אני אסביר. אומרת הגמרא, אמר רב חסדא, אמר רבינא בר שילא, הלכה כאבא שאול. ומודים חכמים לאבא שאול, כשחל שמיני שלו להיות בשבת, ערב הרגל, שמותר לגלח בערב שבת. כלומר, למרות שערב הרגל הוא שבת, בעצם היום השמיני הוא יום שמצד דיני אבלות היה אפשר להתכונן לרגל, אבל מצד דיני שבת אי אפשר, אז חכמים מודים שאפשר להקדים יום קודם, ואפשר ביום שביעי. שואלת הגמרא, כמן אז לה, הדמר רב אמרם, אמר רב, אבל כיוון שעמדו מנחמים אצלו מותר ברחיצה, דהיינו לא בשקיעת החמה של היום השביעי מסתיימים ימי השבעה, אלא כאשר היה ניחום אבלים ביום השביעי, כלומר שיום השביעי היה בו ניהוג של שבעה, כן? אז כמן אז לה, אומרת הגמרא, כאבא שאול. כן? והגמרא ממשיכה ואומרת, אמר אביי, הלכה כאבא שאול ביום שבעה, ומודים חכמים לאבא שאול ביום שלושים, דמרין על מקצת היום כחולו כאן, בהמשך למה שדיברנו קודם, שאנחנו יצרנו הבחנה בין שלושים לבין שבעה, כאן הגמרא מעלה הבחנה נוספת בדין מקצת היום כחולו, מדברי אביי, אם הוא אומר את זה עומדים חכמים, כן, מדברי אביי, חכמים חולקים לא מיישמים מקצת היום כחולו ביום בשבעה, אבל בשלושים הם כן מיישמים. רב החולק, רב אמר, הלכה כאבא שאול ביום שלושים, ואין הלכה כאבא שאול ביום שבעה, דיינו המחלוקת היא קודבית. חכמים, אין להם דין מקצת היום כחולו, לא בסוף השבעה ולא בסוף השלושים, רק אנחנו פצלים את הפסיקה. אנחנו פוסקים כאבא שאול בשלושים, ואנחנו פוסקים כחכמים בשבעה. וזה ממשיכה הגמרא ואומרת, מונהר די אמרי, הלכה כאבא שאול בזו ובזו, די אמר שמואל, הלכה כדברי המקל באבל, וכך גם אנחנו נוהגים. שפה הגמרא הזאת כשעצמה זוקקת הסבר, ובמיוחד, האם יש קשר בין החלקים? כלומר, אם יש קשר בין הדיון כאן שעולה לצאת היום כחולו, והשאלה האם הוא גם בשלושים, האם הוא רק בשלושים, האם הוא גם בשבעה, לבין כל מה שדענו קודם. אבל קודם כל ננסה להבין מתי אומרים את הדין שמקצת היום כחולו, ומה היסוד הדין הזה. וכאן, כמשל הלכתי, כדי לבאר את זה, בואו ניקח דברים שרב חיים אמר על כלל הלכתי שדומה לו. זה הכלל של רובו כחולו. איפה למשל אתם מכירים יישום של הכלל הזה? איפה אנחנו מיישמים אותו? רובו כחולו. בעירוב, תסביר לי. רוב מוקף, אתה אומר?
רוב מוקף.
יפה, מצוין. עוד מקומות? בדיני מחיצות, מצוין. מה עוד?
מגילה.
מגילה, תסביר.
שאתם לא משקיעים להם את הכתב עד הסוף.
הם לא קוראים עד הסוף.
לא קוראים, לא. לא, אתם משנה מדברת על הכתב.
כן?
הכתב בעצמו, על הכתב בעצמו, לא משקיעים את כל.
אוקיי. עוד מקומות? לא קשור. לא. אני רוצה להגיד לך שגם בשיעור בירושלים הוא רואה את זה. וגם שם הסברתי בעריכות למה זה לא קשור. שם השיעור שעה וחצי, אז אבל לא, אני אסביר לך רק. אני רק אסביר את זה, כי זה חשוב לדעת את זה. שם המושג ההלכתי הקובע הוא ממוצע הזמן שעובר בין הרוחות. כי בגמרא בכלל לא כתוב זמן. בגמרא כתוב שמה רוקווה אמר, אני חלה בר חמרה, אני חומץ בן יין. למה? אבא שלי היה אוכל בשר, מעט לעט היה מחכה עד שהוא יאכל גבינה. אני לא באותה ארוחה. עכשיו כאן יש מחלוקת גדולה בין הראשונים. יש רוב ראשוני אשכנז סוברים שהכוונה לא באותה ארוחה, אבל אם ארוחה הסתיימה, בבקשה. מזה מגיע המנהג של הבעלך, של ההולנדים, שמתביישים מיד, מחכים שעה. בסדר. לא, ושם זה מגיע, זה כבר לא אותה ארוחה. אבל עריף והרמב״ם וככה רמה פוסק לכתחילה שאשכנזים צריכים לעשות גם כן, שלא יהיו פה טעויות, כן? הוא כותב שכן ראוי לעשות, כמובן, אם יש למישהו סיבה או בית אב שנוהג אחרת, זה בסדר, אבל אני אומר, אבל זה פסק הרמה הפולני, כן? שהכוונה, אותה ארוחה, זה עד שהארוחה הזאת, הרושם שלה מסתיים, דהיינו, עד זמן הארוחה הבאה. עכשיו כאן בא העריף ונותן את השש שעות כממוצע זמן בין ארוחות. הרמב״ם הוא זה שכתב כמו שש שעות, שמשם הגיעו למה? לחמש פלוס, והשולחן ערוך הוריד את המילה כמו והחזיר את זה לשש. אז אם אתה ספרדי ואתה פוסק לפי השולחן ערוך, לא עוזר לך הרמב״ם, אבל אם אתה אשכנזי ואתה בריסקר ואתה מלא לא פוסק כמו השולחן ערוך, אתה פוסק כמו הרמב״ם, אז אתה יכול חמש פלוס, בסדר? בכל מקרה, מאיפה מגיע היקים של השלוש שעות? אני חושב שהיקים אוכלים פשוט הרבה ארוחות ביום, כן, חצי ארוחות, ארוחת 10, ארוחת 4, לא? אוקיי, בכל מקרה, אבל זה לא קשור, אבל בואו! זה לא בונה על רובו ככולו, כי הבית נשרף עד חצות. אז בואו אני אומר לכם מה רב חיים, רב חיים אמר, תראו, במקום שצריך שיעורים, לא שייך רובו ככולו. לולב צריך להיות ארבעה תפחים. מה יגיד בן אדם? יש לי שניים וחצי, זה הרוב של ארבע. הנה, יש לי הרוב. מה הסיבה שאפשר להגיד רובו ככולו שם? כי אין לך את כולו. אתה יכול להגיד רובו ככולו כשיש לך את הכל ואתה לוקח חלק ממנו, אז אתה אומר, כאילו לקחתי את מה? את כולו. בלשון של רב חיים, שצריך שיעור, שצריך שיעורים, לא שייך רובו ככולו. אמרו לך לקחת כמות מסוימת. אתה לא יכול להגיד שלקחת חלק מהכמות, שיש לך את הכמות. אז מתי אני יכול לומר רובו ככולו? כשאני מדבר על יחידה, שהיחידה הזאת קיימת, ואני צורך, או אני משתמש בחלק ממנה. בוא אני אביא דוגמה מובהקת. חשבתי שזו הדוגמה שתביאו. הדין של רוב כוס. כן. מה זה הדין של רוב כוס? הדין הוא שצריך לשתות את הכוס. עכשיו, לא נאמר בדיני כוס שזה צריך להיות רביעית. לא נאמר שאתה צריך לשתות רביעית. מולו היה נאמר שיהודי צריך לשתות רביעית יין, היו מכריחים אותו עד הטיפה האחרונה של הרביעית, כי אז היה דין של שיעור. אלא מה? אומרים ככה, אתה צריך לשתות כוס. עכשיו, מה זה כוס? כוס זה כוסית של שנאפס, כוסית זה ככה, הכוס של סיסרה, כלומר, מה זה כוס? אז אומרים, כוס זה, מינימום כוס זה רביעית. עכשיו, כאן מה אני יכול לומר? שאם אדם שתה את רוב הכוס, הכוס הזאת, שתו אותה. מה הוכחה לדבר הזה? מה באמת דינו של אדם בליל הסדר שלוקח כוס בירה, והוא שותה ארבע כוסות מכוס כזו ענקית, כן, הכוס של סיסרה, אז מה הוא חייב לעשות? לשתות רוב של הכוס הזאת, למרות שהיא הרבה יותר מרביעית. כי הדין שם הוא דין של כוס. בוא ניקח את הדוגמה שהבאת מעירוב, למה, או מחיצות של סוכה, למה שם אני יכול להפעיל מעין דין של רוב? כי אני לא צריך 2 מטר מחיצה, לא היה צריך 2 מטר מחיצה, זה לא היה עוזר. אני צריך שהשטח יהיה, יחשב מה? מגודר, בדיוק. יש לי פה את הכל, את היחידה, כמו הכוס, ואני אומר, עכשיו יש לי רוב שלו. בסדר? עכשיו, בדומה, בואו נשתמש במושגים האלה, גם בשביל לחשוב על מקצת היום ככולו. גם כאן אנחנו יכולים לדבר על שתי תפיסות של זמן. אנחנו יכולים מצד אחד לדבר על זמן באופן כמותי. אני צריך שיעבור פרק זמן מסוים, כמות מסוימת של דקות, כמות מסוימת של שעות, שעד שהאדם לא משלים את זה, הוא לא די לו. כן? ומה אני יכול לומר? שאני צריך תקופה, ואם יש לך חלק או רוב התקופה, לחייתי יש את התקופה. בואו נביא לכם משל, אולי רע מאוד, אבל... מנקים שליש לעבריינים שמתנהגים יפה. עכשיו, בוא נגיד את הלומדס של ה... יש פה עורך דין גם. הלומדס של הדבר הזה. הוא הרי אמור לרצות, נתנו לו 9 שנות מאסר. עכשיו, לו הדין היה שהוא צריך עכשיו לשבת 9 שנים יום ליום, אז לא היו משחררים אותו. אלא מה אומרים? שאתה קיבלת תקופה של 9 שנים. אתה קיבלת פרק זמן לשבת בכלא. עכשיו, אם עשית... את רובו, אנחנו מוכנים לוותר לך להמשך. בוא ניקח דוגמה נוספת, וזה ייקח אותנו ממש למושגים שלנו. כשאני מדבר על שבוע עבודה, אנשים חושבים על שבוע, והם לא עובדים את כל ימות השבוע. כשאני הייתי תלמיד בישיבה, השבוע העבודה שלנו היה מראשון עד שישי. היה לנו ראש ישיב שהיה אומר שיעור בשישי בבוקר. וואו. אבל מה אני אגיד, איפה שאני מלמד עכשיו, אין שיעור גמרא בשישי בבוקר, כן?
גם בראשון בכלל.
בסדר, אני... בזמני הייתה בדיחה ששני בחורי ישיבה נפגשים ביום שלישי בתחנה מרכזית ושואלים, אתה נוסע לישיבה או חוזר מהישיבה? אבל היום עושים! החיילים, אני יכול להגיד, גם, כלומר, בן אדם עשה שבוע למרות שהוא היה רק 5 ימים. זה... אני מחפש תקופה של שבוע. עכשיו, שבוע מורכב משבעה ימים. צריך לעשות כך וכך זמן. אבל אפשר לדבר על שבוע עבודה כיחידה של תקופה. עכשיו, בעצם, אם אנחנו נחזור עכשיו לנושא שלנו, בואו אני אביא לכם עוד דוגמה מובהקת לזה. או לפני כן, נחזור לנושא שלנו. בעצם השאלה היא, האם אנחנו חושבים על שבעה ועל שלושים כעל כמות של זמן? צריך שבע, אני אומר את זה, אם צריך שבעה ימים, או אם מה צריך? לשבת שבעה? שבוע. תקופה של זמן. שבוע. 30 זה מאוד דומה. האם אני צריך 30 יום, או האם אני צריך חודש, או תקופה של זמן, פרק זמן שעובר. בואו אני אביא דוגמה מחות נידה. שבעה נקיים. שבעה נקיים, זו דוגמה מובהקת. יש שם קצת היום כחולה. מקר הדין, הרי, כל מי שטומאה יוצאת מגופו, והוא צריך לספור שבעה נקיים. שזה זו וזווה, הם ביום השביעי טובלים ביום. כמובן שבנידה היום שכל מחומר דרב זרע מחמירים שבעה נקיים בכל ראייה של דם, אז פחדו מבלבולים. אנשים יתבלו, מה הם יחשבו לעצמם? אני כבר תאורה, מותרת, יצא מזה תקלה, לכן נידה טובלת רק בלילה. אבל מעיקר הדין יש שם קצת היום כחולו. עכשיו, באופן מובהק, הדין של שבעה נקיים הוא לא דין של שבעה ימים, של כמות זמן, אלא באופן מובהק הוא דין של תקופה, ואני אסביר עכשיו דרכו גם את הדבר הבא. תקופה חייבת להיות בהגדרה רציפה. הדין של שבעה נקיים הם חייבים להיות רצופים, ועד כדי כך שלא רק דם סותר את השבעה נקיים, אלא אם יש איזשהו יום שיש בו טומאה יוצאת מהגוף והוא לא טהור, מטומאה בדרגה הרבה יותר קלה, אם אי אפשר לחנות אותו כיום נקי, בוא ניקח את הדוגמה של זב, כן? זב שהוא יושב שבעה נקיים מזיבה, והוא רואה קרי במהלך הימים, זה נופל, זה נופל. הוא צריך לספור מההתחלה. כל החומרה של תרומת הדשן, שלא עושים הפסק טהרה לפני היום החמישי שמאז הראייה, הוא בנוי על מניעת החשש שלא יהיה אפשרות של פולדת שכבת זרע, שגם זה מונע יום יום מלהיות נקי. כלומר, בלשון אחרת, זה לא שאם יש ראיית דם, טוב, אז כמעט לא. צריך שבעה ימים נקיים, מחנות רצופים, כי מדובר שם בתקופה, בעצם צריך שבוע של טהרה. ויות וכך, זה מקום שמתאים להפעיל בו, מקצת היום, ככל, מה אני אומר? כשהגיע היום השביעי, זה כמו שהחיילים יוצאים הביתה ביום שישי, ככה זה היה בזמני.
נומינלי
או
ריאלי.
מה? מצוין, אוריאלי. מצוין. אז אותו דבר, אתה יוצא מהשיבה, עשית את זה, התקופה הזאת, כמו ההוא העבריין שריצה את עונשו כשהוא עשה רק שני שליש, כן? אלא מה, שבא לך דורשים, תיכנס ליום השביעי, מה שאנחנו גם רואים בלשון של, של הגמרא פה, בדברי רב, שצריך גם שיעמדו מנחמין מאצלו, או בלשון אחרת, צריך שינחמו אותו באותו יום. זה לא מספיק שהגיע הזמן. כן, בריטווה שאני... צירפתי לדף של היום, צריכתי להרדים את המחשב בשיעור, אולי אתם ממרנים. כן, אז הריטב"א כותב ככה, אני מקריא. כיוון שעמדו מנחמים אצלו, אז אומר הריטב"א, ונהגו לעשות כן בעשרה, שאין שורת מנחמים פחותה מעשרה. אם הנוהג הוא לעשות את זה מיד אחרי תפילת שחרית, אז יש שם עשרה. והוא מוסיף, ומי הוא לא באו לו מנחמים בשביעי, אינו צריך להם בשמיני, שכבר שלמה אבלותו מאליה. כלומר, אם בפועל תשלים את התקופה, טוב, ברור שזה נגמר. אבל אם אתה רוצה לחדול אותו באופן מלאכותי מוקדם יותר, כמו ששופט צריך, או יש ועדת שחרורים, כן? צריכים להגיד, אתה מקצרים לך את העונש, גם פה צריך שאנשים יקצרו אותו, כן? והוא כותב ככה, ולהפסקת יום שביעי שיהיה מקצתו ככל עוד הבאילו. אם יחדלו אותו בבוקר, אז בבוקר. אם יחדלו אותו בשתיים בצהריים, בשתיים בצהריים. יש איזו פעולה שהיא מסמלת שזה הושלם. אבל זה הדין של מקצת היום כחולו, שתופס באבילות. עכשיו פה בוא ניגש עם המטען הזה. כן, ג'ולי.
אנחנו בחוסר סטנטים, אנחנו יודעים שיחידה של שבוע.
כן.
או יחידה של שבוע, אבילות, יחידה של שבוע. צריך להיות רוב היחידה, שזה 3.5 ימים.
לא, אני מדבר פה בקצת היום כחולו, לא על רובו כחולו. אל תבלבל בין המושגים, למרות שבשיעור שעבר ניסיתי לומר שאולי הדין של 3 ימים, כי זה נחשב חצי של השבעה, כי שבעה תמיד מורכב מ6 ימים ושבת. ואם הדבר הזה נכון, אז זה כמעט מדגדג את הרובו כחולו. אבל פה זה דין שכשהיום השביעי הגיע, אני יכול לומר, אתה קיימת אותו. זה כמו שבן אדם... אני אומר, הוא נוסע הביתה ביום שישי והוא גמר את השבוע שלו, כן? אבל צריך להיכנס ליום האחרון, זה כן.
שקיימתי את היום, כי יש יחידות של 7 ימים, ושבעה ימים הם יחידות פולופציה.
אפשר לומר את זה פה, אתה אומר דבר טוב בשתי צורות, כן? אפשר להגיד, בדומה למה שאני תיארתי בשבעה נקיים, שזה תקופה של שבוע, ואני יכול גם להוסיף, מעבר למה שנאמר קודם, שזה, השולחן ערוך פוסק לכתחילה שצריך לעשות בדיקות כל יום, אפילו פעמיים ביום לכתחילה. אבל מה שמעכב זה היום הראשון והיום השביעי, כבר צריך לתחום את ה... עכשיו, אם לא עושים ספירה ביום השביעי, אז לא, טוב, תעשה ספירה ביום השמיני. אתה יודע מה קורה לשבעה נקיים? הכל נופל. זה בית פלא, כך כתוב בשולחן ערוך, הכל נופל, תתחיל עוד פעם מההתחלה. למה? כי אם לא תוחמים אותו כתקופה של זמן, אז הוא איבד את המשמעות שלו. מלוא הדין היה שעברו כך וכך דקות שלא היה, שלא היה דם, כן? או שהיה נקי, בסדר, זה עבר, מה? זה היה עבר 8 ימים, יותר טוב, כן? לא, צריך לתחום אותו, צריך להגדיר אותו, כן? זה הדין. עכשיו, בשבעה אני יכול לדבר בשני צורות. אני יכול לומר, צריך לתחום את התקופה, אני יכול לומר אולי קצת אחרת, שכל יום אני רואה אותו כיחידה. יש יתרון לדבר הזה בגלל היום הראשון. הרי מה קורה אם קוברים את המת באמצע היום? ביום הראשון אין מי שחושב, לא ידעו לי, אין מישהו שאומר, טוב, אז אי אפשר לספור אותו כי הוא נבח, אין בו 24 שעות. כן. כמו ברור שאת היום הראשון אנחנו נחשיב. בעצם השאלה, אם ביום השביעי אפשר לנהוג באופן דומה, כן? יש קצת יתרון לדבר הזה, אבל בוא, עם המטען הזה, בוא עכשיו נחזור למחלוקת. וגם ננסה להבין מה השאלה, אם אפשר ליישם אותו על 30 ועל 7, ומה היה הסיבה אולי להבדיל בין 30 לבין 7, ואולי מה כל עומק... כן, בבקשה.
רציתי
להבין
פשוט, מאיפה החכמים מביאים את זה שבעצם החג הוא מוציא שבת?
שמה?
שהחג הוא מוציא שבת, שיום שמיני הוא שבת.
לא, הוא מודים, כן.
כי מה נפקה מבחינתם, אם אני קצת יום ככולה, אז מה זה משנה אם נכנס לחג ביום השמיני, אם החג הוא יום שמיני, וצריך להיכנס באותו יום.
אתה, אוקיי, אני קצת קוטע בדיוק את הלב העניין שאני נמצא בו, כאילו, אז לכן בא לי לגרש אותך, אבל אני רק אענה לך בקצרה, שיכול להיות שההסבר הוא שכשערב, כששבת הוא ערב חג, אז ערב החג בעצם הופך להיות איזה יום? יום שישי. פעם לימדתי את דין עירוב תבשילין, אז יש בפני יהושע הסבר דעתי מאוד יפה, שהוא מסביר שהכנות לשבת הרי חייבות להיות מתי? אם אדם יבשל לשבת ביום שלישי, האם הוא עשה הכנות לשבת? לא. יש חלוץ שם של ערב שבת. מה ההוכחה שיש חלוץ שם כזה, שזה מושג הלכתי, שיש דין של השכמה, שמופיע בגמרא בשבת. אדם ישכים. במשנה הברורה, בהלכות שבת, יש דיון שלם, האם מותר לעשות הכנות לשבת לפני התפילה, כי יש דין של משכימים. עכשיו תזכרו גם שבחינתם, בחברה בלי מקררים וכו', באמת אין טעם לעשות בישולים ביום רביעי או חמישי, זה כאילו, זה לא רעיון כך מוצלח, כן? כאילו יום שישי, היום אני מניח שהרבה מכם מפחדים ללכת לסופר ביום שישי. יש שני סוגים, כאלה ששוחרים רק ביום שישי וכאלה שבורחים משם ביום שישי. אבל אצלם יום שישי היה מאוד מובחן. עכשיו בעצם הוא אומר דבר מאוד יפה. בעצם כשיום טוב הוא ערב שבת, אז אין אפשרות בעצם להתכונן לשבת. אז מה הדין של עירוב תפשילים? שאנחנו בעצם הופכים את ערב חג לערב שבת. הוא ככה מסביר את זה. אני אומר, אולי אתה רוצה פה לעבוד עם זה, אבל ברשותך, בוא, ממש, אני באמצע העניין. בסדר? בוא ננסה להבין את הדבר הזה. בוא נתחיל קודם כל מההבנה הפשוטה פה, שיש מקום להבחין בין 30 לבין 7. זה ברור בסוגיה. לסוגיה ברור שיותר קל ליישם מקצת היום ככולו על 30 מאשר על 7. נכון? שכן, מה הסוגיה אומרת? שיש דעה, דעת הבעיה, שחכמים מודים שב-30 יש מקצת היום ככולו, וב-7 לא. אם נשתמש במונחים שנאמרו קודם, לסוגיה ברור, או לפחות להבעיה ברור, בסדר? שב-30 אני אגיד מקצת היום ככולו, מהסיבה הפשוטה שמהו 30? זה לא 30 ימים, אלא מהו 30? זו תקופה. אנחנו מיד נראה את זה בשורה הבאה בגמרא עוד יותר. 30 זו תקופה. זה פרק זמן שצריך לעבור. היות וכך, כשהגיע היום האחרון שלו, היום ה-30 שלו, מה אני יכול לומר? ה-30 נגברו. הנה, עשית ה-30. היום ה-30 בלוח של הגומר, יש עליו X. אתה יכול לעשות X רק אחרי שהשמש זורחת. X. שמש זורחה מותר, כן? בשבעה לעומת זאת, מה כנראה חושבים חכמים? ורבא חושב גם ב-30 הם חושבים את זה. מה חכמים חושבים? ששבעה הוא שיעור זמן. יש לי הוכחה די חזקה שזה עומד דעת חכמים. אני רוצה לחזור לשאלה שהצפתי גם בתחילת השיעור, האם אפשר לעשות הפסקה בשבעה? אז לפי חכמים אנחנו יודעים בוודאות שאפשר. בקובר מתו, שני ימים קודם הרגל, לא ברגל, שני ימים קודם הרגל. לפי דין התוספתא, הוא יושב 7 יומיים, שבוע הוא מפסיק, ואחרי זה עוד 5 ימים. מה אני רואה? שזה לא תקופה. כלומר, אם המשל של 7 נקיים מצא חן בעיניכם, זה חייב להיות רצוף. אי אפשר להפריד. כי כשאני מדבר על תקופה, על שבוע, זה צריך להיות רצוף. אז חכמים בוודאות זה לא ככה ברגל, בשבעה. בוודאות לא ככה. היות וכך, אין לי קצת היום ככולו. את השבעה צריך לגמור עד סוף היום. אני פעם אחת ראיתי מישהו שלא עושה בשבעה וקצת היום ככולו, רק שתדעו. כשסבי הרב נפטר, אבא שלי ישב עליו 7 יום אחד מדין רבו המובהק, שיושבים עליו יום אחד, והוא לא רצה מקצת היום ככולו, הוא ישב עד הלילה. אם הוא, האמת, אם הוא היה יכול, הוא היה יושב כל השבוע, כן?
זה לא בחלומות?
אז התחילו, הוא ישב בישרו חג.
כאשר יום השביעי זה שבת.
נכון, אתה צודק.
גם כן,
אין קצת יום כחולות, אתה צודק. בכל מקרה, אני חוזר לפה. לפי חכמים, היות ואפשר לפצל את השבעה, אין בו מקצת יום כחולות. כלומר, הדברים הולכים ביחד. ב-30 לעומת זאת, אני רוצה לחזור לניתוח שהיה קודם לחכמים. מה אמרנו לחכמים? בן אדם שגילח בערב הרגל, יפסיק את ה-30. למה שיפסיק את ה-30? כי 30 מה חייב להיות? רצוף. אין טעם, מה, תמשיך 30 כשהתגלחת באמצע 30? למה לא? אז כבר הסברתי קודם, כי אין טעם לדבר הזה. כי כל העולם של 30 על מה בנוי? על ההצטברות, תראו את זה בגמרא, בשורה הבאה, זה גמרא שאתה שואל מה זה עושה פה, שואלת הגמרא, אומרת הגמרא, 30 יום אין עליו, למה זה צריך להיות פה? מסיבה מאוד פשוטה, כי כל הדיון שיש פה עכשיו, על מקצת היום ככולו, הוא למיתו של דבר, דיון ב... טיבו של 30. כשאני אומר ב-30 שגזרות בטלו, ימים לא בטלו. אני חוזר, מה אני בעצם אומר? 30, רגל לא מבטל 30. אבל מי שהתגלח ב-30 אין טעם להמשיך. למה? אני אומר ש-30 צריך להיות ברצף. זה מה שאני אומר. אז לכן הגמרא מכניסה כאן יחידה שדנה במקור ל-30, וזה עולה במפורש מהיחידה הזאת. מה נאמר שם? 30 יום מנהלן יליף פרה פרה מנזיר. כתיב אחר השכם על תפרעו, וכתיב הטעם גדל פרה שיער ראשו, מה להלן 30, אף כאן 30. והטעם מנהלן אמר רב מתנה, סתם לזירות 30 יום. אני את השורה הבאה לא יודע כך להסביר, אבל מה הייתה אימא? אמר קרא, קדוש יהיה, יהיה בגימטריה תלת אינבו. עכשיו, אני לא מומחה לגימטריות, וכן, אני יכול להגיד שברור מהגמרה כאן, וזה חוזר לשאלה שלך קודם עזרה, ששלושים הוא פר שיעור זמן של גידול שיער. זה מה שעולה פה בבירור בסוגיה. הסוגיה הזאת זה מה שהיא מדגישה. זה פרק זמן של גידול שיער, כי לוקח לשיער אחרי שאדם מסתפר, כמה זמן עד שאומרים לו, לך לספר עוד פעם. אז מה בעצם אפשר להגיד? אחרי 30 יום, אני לא יודע אם אתה עכשיו יהושע פרוע, אבל כן אומרים לך, אדוני, אתה לא מסופר. ולכן כהנים, שאסור להם להיכנס פורי ראש למקדש, מה שיעור הזמן שלהם? 30 יום. ולכן נזירות, וכאן כנראה יש גם תפיסה שעיקר הנזירות מהו? גידול השיער, כלומר יש פה, נרמרו הרבה דברים מעניינים מאוד על נזירות, אחד מההסברים, הוא ודאי עולה מאוד יפה עם הסוגיה כאן, שהנזיר צריך לגדל לעצמו נזר על הראש, הוא צריך לגדל לעצמו רעמת שיער, ו30 יום מגדלים את זה. שאני זוכר המון מהשיעורים ששמעתי מאבא שלי על נדרים, היית בישיבה הזאת, זה היה תשמ"ד, קיץ, לא. אוקיי. בכל מקרה, הוא דיבר הרבה מאוד בשיעורים על, יש לנו שני מודלים של נדרים, יש נדרי איסור ויש נדרי הקדש. ונדרי איסור אדם אוסר על עצמו דברים. ונדרי הקדש הוא מתחייב להביא קורבן, זה נדר שהוא מקבל על עצמו לעשות משהו. עכשיו, נדר נזירות הוא אחד מנדרי הקדש. ובלשון אחרת, זה לא שהנזיר אסור בכל מיני דברים, אסור לו לשתות יין, אסור לו להתגלח, אלא הוא היה מדבר הרבה בשיעורים, הוא מתחייב לתת יחידת נזירות. מה זה יחידת נזירות? ביחידה הזאת מגדלים שיער וכו'. מדובר פה על יחידות של זמן. זה הדין של סתם נזירות 30 יום. בגמרא בנזיר דרך אגב יש מחלוקת אם יש מקצת יום כחולו בנזירות. אבל אני רק חוזר לפה. הסוגיה כאן עולה ממנה בבירור ש30 זה פרק זמן של גידול שיער. אני יכול גם לומר שבעולמם של חז"ל, גם היום דרך אגב, מישהו לא מגולח? מיד אתה יודע שהוא? שהוא באביל אותו. אתה מיד יודע את זה, כן? בתנאי אחד שהוא יהודי מגולח, כן? אבל אתה מיד יודע. אבל בעולם של חז"ל, הרי שיעור הגילוח לא היה יומי. זה לא היה שיעור. דיברנו על זה בשיעור הקודם, בכל המועד. זה לא היה שיעור. לוקח זמן, אבל 30 יום זה להיות, כמו שאתם מרגישים, לא מגולחים אחרי 3-4 ימים, הם צריכים חודש לזה. אבל זה 30. אם זה 30, זה בגלל שהוא רצוף, אי אפשר שזה יהיה מפסקות. אז 30 נתפס כפרק זמן, כתקופה, לכן שמגיע יום 30, קצת היום כחולו, גם על זה, דרך אגב, מי חולק בגמרא פה? הרב אומר, חכמים גם על זה חולקים. כמו שבנזיר יש מחלוקת, כן? אבל בגדול זה מה שעולה כאן. לפי הניתוח הזה, כן, בבקשה.
מה הסברה של רבא?
אולי הוא מבין ש30 זה עד השנייה האחרונה, כן? כלומר, אולי הוא חושב שזה...
אולי הוא חושב שאין יחידות של יום, שזה קצת קשה להגיד...
יפה.
מה זה היום ה-30?
כלומר, היום ה-30 הוא לא חלוט שם, שאפשר להגיד שמקצתו מספיק. מצוין. בכל מקרה, בדברי אבא שאול אתם כבר מבינים שתמון פה זרע למשהו שהאמת שהוא כנראה לא סובר אותו, אבל הוא הלך כברת דרך לקראת מסקנת הסוגיה. והכוונה לעורר את השאלה, האם שבעה אפשר לקיים אותה כאשר היא מפוצלת. אם כל מה שנאמר פה נכון, אם, כן? ואבא שאול אומר שיש מקצת היום כחולו גם על שיבה. וזו סיבה טובה לחשוב ששיבה לא ניתן לפצל אותו. לא ניתן. אבל הריטב"א טוען, לדעתי זה משכנע, הבאתי לכם את זה פה בדף, מי שרוצה לראות זה בשורה 15, שיוד ואבא שאול אומר שכשם שמצוות שלושה מבטלת גזירת שיבה, כך מצוות שבעה מבטלת זירת 30, שנראה שאבא שאול מודה שרק אדם שקבר מתו 3 ימים קודם הרגל, זה מבטל את השבעה. אבל אם הוא קבר יומיים, הוא מודה שאחרי הרגל יעשה עוד 5 ימים, כן? אז נראה כך, אבל פה בעצם נמצא הגרעין, פה נמצא המפנה, פה נמצא התשתית הלמדנית, לקראת מסקנת הסוגיה, שזה בעמוד הבא, וזה בשבוע הבא מבחינתנו, בסדר? אז תתאפקו שבוע, מותר להציץ דרך אגב, כן? אבל שם הגמרא אומרת, אפילו שעה אחת. אם אני מבין נכון את המסקנה של הסוגיה, הסוגיה סבורה שלא ניתן לקיים שיבה באופן מקוטע. אין מה שכיניתי בירת השיעור פאז בשיבה. ולכן, אם השיבה לא התחילה, אז אפשר לדחות אותה, זה כן. והרייבד אומר, זה מובא פה בראש, ומובא להלכה בשולחן ארוך, אולם ברמה ממש מאחרת, שהוא חולק על זה, שלשון הגמרא הוא, שכיוון שכפו את המיטות שעה אחת, שהוא חייב לקיים איזשהו ניוג אבילות. כלומר, אם השיבה התחילה, אז יש רק דבר אחד לעשות. לא פאז, אלא סטופ. כי לא ניתן לקיים שיבה באופן מקוטע. והתשתית נמצאת פה. עכשיו, כאמור, אבא שאול עצמו, לא שם, כנראה. כנראה שהוא באמת עדיין אמר שזה יכול להיות ככה. אבל אם אני אנסה להבין מאיפה מגיעה המסקנה הזאת, כאילו, מה השורש והיסוד שלה, זה מגיע על הרקע הזה. שחכמים, או בעלי הדעה הזאת, אמרו, אדם שהתחיל לשבת שיבה, להגיד לו, תפסיק ועוד שבוע עוד פעם, זה לא אופציה. אם התחלת, קיימת אותו. מה שכן, יש מקום אולי לעורר את השאלה, האם כשאמרתי קודם על מי שחבר מיתו שלושה ימים, שנאמר שהוא ממש ישב שבעה, האם גם פה נגיד הוא ישב שבעה? הוא ישב שבעה שעתיים, או אם לגביו מה נגיד? שמה השבעה עושה? שהיא קטעה את זה. הוא לא ישב שבעה. זה נלקח ממנו, הוא מסכן. זה נלקח ממנו, כן? אני חושב שיש ראיה די טובה מהסוגיה הבאה שאני רוצה שנלמד, בדף חב ד', איך מונים את השלושים כשהיה רגל שם באמצע. שם עולה מהגמרא, וזה קצת סתירה למה שאני אומר, אבל מצד שני זה ראיה חזקה לכל מה שאני אומר, ואני אסביר. אבל להיות זה אנחנו יודעים את זה רק בפעם הבאה, או עוד שני פעמים, אז אני אסתבך. אבל היום רק אני אגיד בקצרה, שאם אדם קבר מיתו, לפני הרגל, והשיבה הוא נקטעה, אז אנחנו בחשבון השלושים סופרים את הימים שהוא ישב שיבה, כאילו שהם שבעה ימים. זה הדין. יש תסבוכת אדירה שם בסוגיה או בראשונים, מה קורה בחגי תשרי. וואו. כן? כי יש שם אחד אחרי השני, כאילו ברצף. אז נדבר על זה, כשנגיע. אבל מצד אחד זה מאוד תומך בכיוון שאני מציע פה. ששיבה זה תקופה של זמן. אז אם אדם, גם אם הוא ישב חלק ממנו, מה אנחנו נגיד לו לגביו? ישבת? ישבת את כל השיבה. מה שנגיד, ישבת השיבה. כלומר, ונכאורה משמע משם, שאנחנו לא אומרים, זה בן אדם ששללו לו את השיבה. לקחו לו את זה, הוא ישב שיבה שעתיים, וזה נלקח לו. ונגיד לו, הוא ישב שיבה, וכשאדם יוצא מהכלא מוקדם, אומרים, הוא לא ישב את כל העונש שלו? לא, הוא עשה את כל העונש, כן? אז בדומה, האדם הזה ישב שבעה, היות וכך, אנחנו נספור את זה, כשבעה ימים. מצד שני, זה קצת נגד כל מה שאמרתי קודם, איזה סיבה. יש פה שלושים מאוד קצרים. אתם תראו, כשנגיע לשם, יכול להיות שלושים של שבועיים. אז אולי כל מה שאמרתי לא נכון. טוב, אז נגיע, נחשוב על זה. אבל כן, יש לי שם ראיה שהם מסתכלים על שבעה כעל תקופה, והאדם בעצם נאמר, השלים את כל התקופה, הוא עשה את כל... עכשיו, לו שבעה היה בשיעורים, כמות של זמן שצריך לעבור, אי אפשר להגיד דבר כזה. ישב יום אחד, ישב שעה אחת, איך נגיד שהוא, זה ישב שהוא ישב. לא, בחינתנו תקופת השיבה הוא שלמה במלואה. זה לכאורה השפה של אותה סוגיה. בכל אופן, הסוגיה ממשיכה, בסדר, יש שאלות, אפשר להתקדם? כן, רבי שמעון.
הרגל נמצא בתוך ה-30, למה אחרי הרגל לא אומרים לו לעשות את הרצף של 30, כמו בנזיר? נפלא
הנזירות שלו, הוא חייב
לעשות את
הפרק בזמן
של
30
אחר כך, יהיה לו גדל
פרע.
למה
לומר
את זה גם
כן?
כל החיוב, זה הגידול השיער, יעשה את הרצף של 30 יום אחר
כך. ואתה אומר שהתחיל לגדל שיער אחר כך. אז פה אני מניח, אני חושב, שהיה ברור להם, אני צריך לדבר עדיין על החקירה הזאת, והיה ברור להם ששלושים חייב לבוא ברצף מהשיבה. ולהתחיל שלושים באופן עצמאי זה לא שייך. אנחנו נראה בהגמרה בהמשך, שהגמרה קצת דנה בשאלה הזאת. האם אפשר להתחיל שלושה ימים לפני שמתחילים את השבעה? אז הצד שחשב שאי אפשר, ודאי מה חשב? שאין דבר כזה סתם, תעשה שלושה ימים, כן? בכל אופן, אומרת הגמרא, בוא נתקדם קצת, אמר רב הונא בריה דרב יהושע, הכל מודים כשחל שלישי שלו להיות. כן, עזרא. בוא נתקדם. עומר רב הונא בריה דרב יהושע. הכל מודין, מי זה הכל מודין? גם אבא שאול וגם חכמים. שנחלקו באיזה דין? שהיום השביעי הוא ערב הרגל. אז מה אבא שאול אמר? אני אומר מקצת היום ככולו, וכבר באותו יום מה אני אומר לו? לך תגלח, לעומת זאת חכמים אומרים, אתה עדיין בשבעה. ולכן מה חכמים אומרים? זה כמו היום השלישי וכולי. מה חכמים אומרים? לא, אתה לא תגלח בערב הרגל הזה. אבל אם זה לפני היום השביעי, הכל מודים כשחל שלישי, אמנם הגמרא אומרת שלישי, אבל כל הראשונים אומרים פה אחד. שזה לא דווקא שלישי, אלא בגלל שבמשנה כתוב קובר מיתו שלושה ימים, אז כתבו שלישי, אבל הוא הדין רביעי, הוא הדין חמישי, וגם הוא הדין שישי. עד שלא הגענו ליום השביעי, הדין הזה נאמר. מה הדין הזה? הכל מודים כשחל שלישי שלא להיות ערב הרגל, שאסור בחיצה עד הערב. זו הגמרא שקודם ראינו בתוספות, ועכשיו הגיע הזמן להסביר אותה. ראינו בלשון אחרת, בניגוד לאדם שנמצא, ופה אנחנו צוברים עוד הבדל בין איך שבעה מתבטלת על ידי רגל, לבין איך שלושים מתבטלים. בעצם מה אנחנו רואים כאן בפשוטה של גמרא? שכשאדם נמצא בשלושים, אז אומרים לו בערב הרגל מה לעשות? לגלח. לעומת זאת, שאדם נמצא בשבעה, אומרים לו לא. עד הערב אתה אסור ברחיצה. אתה לא עושה שום דבר, כן? והגמרא ממשיכה. אמר רב נחמיה בריה דרב יהושע, השכחתינו לרב פפי ולרב פפא דיתבי וכאמרי הלכה קרבונה בריה דרב יהושע. איכא דאמרי, אמר רב נחמיה בריה דרב יוסף, הכל מודים שאם חל שלישי של להיות ערב הרגל, שאסור ברחיצה עד הערב. וכאן פשוטם של דברים, שמה זה עד הערב? עד הערב. וככה דברים סוכמו בריף, והדברים ככה גם מאוד מאוד ברורים בלשון הרמב״ם. אני אקריא את זה, הבאתי את זה בדף, כן. הרמב״ם כותב בפרק י' הלכה ה', הקוברת מיתו שבעה ימים קודם רגל מן הרגלים, זה אמור, זה שורה 35. כן, בטלה גזירת 30, הוא מותר לספר או לחבס בערב יום טוב ובערב יום הכיפורים, שמקצת היום ככולו, ועד זאת בהלכה ו' הוא כותב, חל שישי שלו בערב הרגל, ואין צריך לומר חמישי או שלישי, אינו מגלח ולא בטלה ממילא גזירת שבעה בלבד, ואינו מותר לרחוץ ולסוך ולעשות דבר עד שיכנס יום טוב. ויום טוב מפסיק שער השבעה, ומפורש ברמב"ם, עד שיכנס יום טוב. והאמת היא שמאוד קל להסביר את זה. מאוד קל להסביר את זה. למה בשלושים אני אומר תלך בערב הרגל, ובשבעה אני לא אומר את זה. אז הסיבה היא מאוד פשוטה. בוא נשתמש בהסבר שפיתחנו ביחד בשבוע שעבר. ראינו ששלושים הוא לא סוטה רגל. אלא מה כל הדין של שלושים? מה מבטל את השלושים? ערב הרגל. לאדם בשלושים אומרים, אתה צריך להתכונן לרגל. אז ברור שהוא חייב לאמר מתי? בערב הרגל. לעומת זאת, אדם בשבעה לא אומרים לו להתכונן לרגל. אלא מה קורה? כשהרגל מגיע, מה קורה לשבעה שלו? בטלה. אז אני לא רוצה לומר כמוך, או שהיא בטלה או שהיא שלמה. בסדר? הוא צריך, אבל הוא צריך שהחג ייכנס כדי שהוא יחדול, או בלשון העריף. בואו אני אקריא לכם את לשונו. כתב דברים מאוד ברורים, זה בדף י"א בדפי עריף, בעמוד ב' למעלה. הריף כותב, הכל מועדים כשחל שלישי שלו את ערב הרגל וכולי, מי טיימה, דקתי לא שאלי עם אבילות דילי, אלא רגל הוא זה מפסיק לאבילות. אם כך אין מותר לרחוץ, עד החיל רגל. ראשון אחרת, כל עוד שאדם יושב שבעה, כל עוד שהוא בשבעה, הוא ממשיך, זה לא נגמר. לכן גם אנחנו מבינים, למה לא יהיה מקצת היום כחולו בבוקר? ברור שלא, כי מבחינתו הוא מתעלם מהעובדה שהרגל הולך להגיע כל עוד שהוא בערב הרגל. אבל כשהרגל הגיע, אז מה אומרים לו? אדוני, בחוץ רגל, אל תפריע לחגיגה, זה הסדר רבים, קום. ולכן הוא צריך לחכות לכניסת החג. לעומת זאת, כשמגיע בשלושים, כל הדין הוא ששלושים לא סותר הכנות לחג, אז ברור שהוא צריך להתכונן לחג בערב הרגל, וגם אני אוסיף שלפי אבא שאול, למה יש בקצת היום כחולו בבוקר? מסיבה מאוד פשוטה. כי האבילות פשוט הסתיימה בלשון העריף, שלים אבילות דידיות ושלים אבילות, אז עושים וי בקצת היום כחולו. הדברים האלה הם די פשוטים, וזה בוודאות ההסבר בדברי העריף והרמב״ם. ואם זאת צריך לדעת שבעלי התוספות, ובעיקר ראשוני אשכנז, היה להם מאוד קשה עם זה, והם כמעט הפכו פה את הכל. אז זה התוספות פה דיבור המתחיל, שאסור ברחיצה עד הערב. אומרים תוספות, פרש בקונטרס, ולערב יכול לרחוץ גופו בצונן. אי נמי פניו ידיו ורגליו, אבל כל גופו בחמין לוד אסור לרחוץ ביום טוב. אי נמי יש לפרש בחמי טבריה, אי נמי לשטוף מותר, כי היא את הפרק קירה, לשטוף הכוונה מים חמים, אבל לא להיכנס לאמבטיה, אלא עם טוש, איבר איבר, זה גם מותר ביום טוב. אי נמי בחמין שוחמו בקרקע, ואמר בפרק קירה מחלוקת בחמין שוחמו בכלי. כן, אלו דברי התוספות בשיטת רש"י. בעצם יש פה נימה מסוימת בדברי רש"י, שמה הסיבה שהוא לא רוחץ בערב יום טוב? לא מה שאני אמרתי קודם בדברי הריף והרמב״ם. בריף אמרתי, הוא יושב שבעה, איך הוא יכול להתרחץ, נכון? זה מה שהריף אומר. ביום שלושים, אבל למעט זאת, ביום השביעי לא אומרים הוא יושב שבעה, הוא לא יושב שבעה, הוא כבר בשלושים. ערב הרגל דוחה שלושים. ופה משהו אחר, פשוט מאוד, שמה הוא יכול לעשות? הוא יכול להתרחץ בלילה. נכון? לא נעים. מים קרים. נכון? לא נעים. זה לא סאונה, זה לא בית מרחץ טורקי, זה לא בית מרחץ רומי. אבל אפשר. מפה קצת משמע, שמה בעצם ההבדל? לא בין שבעה לשלושים, אלא בין מה למה? בין רחיצה לבין גילוח. פשוט בגילוח אי אפשר להתגלח בלילה, כי ביום טוב אסור להתגלח. שהדברים האלה מפורשים בדברי הראש, פה בדף הבאתי, אבל גם מי שיש לו גמרא יכול לראות בראש, הראש בפרק ג' סימן חבב, כותב בשם הרייבד, כתב הרייבד ז"ל, עד לא אמרינה נקצת היום ככולו לעניין רחיצה, משום די אפשר ללחוץ לאורתה. מה שאין כן בתגלחת ותכבוסת, שהרי אסור לגלח או לחבס משתחשך, ואף על פי שמותר לחבס ערב הרגל, מכל מקום אסור לובשו עד שתחשך דאבה כרחיצה. עכשיו הוא מציין את תוספות הרייבד שפירש לפני ריבה, מקשה, מה יש לה מגילוח דשריה בשבי ערב הרגל, ותרץ דברחיצה ותכבוסת בתוך שבעה, החמירו יותר מגילוח דאבי בתר שבעה, כלומר לדעתו, זה לא הבדל בין רחיצה לבין גילוח, אלא זה הבדל בין שבעה לבין שלושים. אבל הוא לא מדבר כמו עריף, שזה נשלם וזה לא נשלם. אלא הוא מדבר אחרת. על מה הוא מדבר? באמת אני לא יודע. הוא רק כותב בתוך שבעה החמירו יותר. אולי זה אותו דבר. ולפי זה אסור לחבס תוך שבעה אפילו ערב הרגל. אבל אומר הראש, מסתבר כדברי הרייבד ז"ל, דף כיבוס מותר תוך שבעה בערב הרגל, כמעט אי אפשר לחבס בלילה. וכן כתב הרמב"ן. אז יש פה גדולי ראשונים, שהרמב"ם כאמור קודם חלק על זה במפורש. מה כתב הרמב"ם? זוכרים? אינו מותר לרחוץ ולסוך ולעשות דבר. ברמה מפורש, כלום, אפס הכנות לחג. וכאן יש שיטה שהיא רק רחיצה, כי אתה יכול לרחוץ בערב. והתוספות פה אצלנו, בוא נחזור לתוספות, והתוספות אומרים, שואלים יותר דיוק, ואם תאמר, מה ישנה דלא אמרינן מקצת היום כחולו בשלישי ובשביל לרבנן, ובשביל אבא שאול שרינן מקצת היום כחולו? אתם יודעים, התשובה היא מאוד פשוטה, כבר אמרתי אותה, לחזור עליה. למה ביום השיעורים קצת היום כחולו? כי זה סוף השיבה, אז השלמת אותו. אבל אדם שנמצא בערב הרגל, למה לא להגיד קצת היום כחולו? כי הוא לא ישלים. זה או ייקטע או יושלם, אבל זה לא משנה. אי אפשר להגיד בבוקר הוא ישלים את זה. הרגל יגרום לזה שהוא ישלים את זה. לכן לא שייך קצת היום כחולו, כן ג'ולי?
לא,
אתה לא אוהב את זה, אוקיי.
לא, זה אפשרי, אבל זה לא מופרע. אפשר להגיד.
יש לי הוכחה שאתה צודק, מה הוכחה? יפה, עכשיו תמשיך, כן. תמשיך, כן.
אפשר להגיד שביום השביעי סיימת את השיבה. או אפשר להגיד שמקצת יום כחולו הוא יש שבעה ימים. שילמת את היום השביעי, אפשר להגיד גם כן כשיש חג, אז יש איקס ימים, ושילמת את יום אחרון, היה אפשר להגיד את זה.
אפשר, אבל כאן התפיסה של הרמב״ם היא שזה לא היום האחרון. מתי יתברר שזה היום האחרון? בהדלקת נרות. אבל מבחינתך בבוקר זה יום רגיל של שיבה. אתה אומר שהתוספות כאילו קולטים שהיות ואתה לא טיפש, היות ואתה יש לך זמני היום. אתה יודע בסמארטפון מה זמני היום בדיוק, אז בגלל זה מה אתה יכול להגיד? אני יודע שהיום זה היום האחרון, אז אני... עכשיו, פה, ודאי אם אתה צודק, אז מה תפיסת התוספות? שכשהרגל קוטע השיבה, מה אני אומר? שהשיבה בעצם הוא שלמה. בוא אני חוזר לעבריין שיוצא מהכלב בשני שליש, לא אומרים לו לחכות ללילה. אני מניח שמחרים אותו בבוקר, נכון? אז אתה אומר, יש פה ודאי תפיסה שזה היום האחרון של השיבה, וזה רק יכול להיות אם זה לא שיבה שנגדעת, אלא שיבה שמשלימים אותה. זה שיבה מקוצרת. אני שומע, בסדר, בכל מקרה, מה התוספות אומרים? וכי תימה משום די אפשר לרחוץ ביום טוב, ולא יהיה ניבול, תנח רחיצה אל הקיבוס מהיק על המימר, שזה בדיוק מה באמת הרייבד ענה על זה, שקיבוס באמת מותר. מה רואים בתוספות? שהתוספות היה ברור שקיבוס אסור. כך היה ברור להם. ולכן, מה הם חייבים להגיד? והרית פרש עד... ויש לומר, סליחה, זה באבלות שיבה חמיר תפי. באמת, תוספות אומרים, זה הבדל בין שיבה לבין שלושים. רק מה, השפה שלהם היא כמותית, הם מדברים על חמיר תפי, כן? אבל צריכים לדבר גם על ה... דיברתי בשיעור הקודם, שיש הבדל מהותי בין שבעה לשלושים, לא רק שזה חמור יותר, אלא שבעיקר אני חוזר להצעה של הרב, שבשלושים יש רק איסורים, ובשבעה לעומת זאת יש קיום של אבלות. ולכן את האיסורי השלושים נדחים מפני הרגל, אבל יש פה התנגשות בשיבה בין שתי מצוות עשה שונות, אז אחד לא מנצח את השני. כלומר, המצווה להתכונן לרגל לא מנצחת את המצווה להתאבל. למה זאת בשלושים אין קיום של אבלות, לכן אומרים, הרגל גובר. אז אולי זה רק עניין של חמור, כן? אבל לפי תוספות, אכן זה הבדל בין שיבה לבין שלושים. והרית פרש, פה יש ביאור שחולק על הכל, וכל דברי התוספות בעמוד א' היו בנויים על הרית. מה הוא פרש? עד הערב היינו מי בערב יום טוב ולהפוקד ולא שרי מן הבוקר. כאן יש שיטה שאומרת שגם אדם שיושב שבעה, מה אנחנו נאמר לו כשהרגל מתקרב? שעה, שעתיים לפני החג, אדוני, קום, לך תתכונן, לך תתרחץ. כלומר, הוא בעצם מפרש שזה עד ולא עד בכלל, או עד הערב הכוונה, אפשר להגיד אחרת, הערב הכוונה לא ליל החג, אלא עד ערב יום טוב. וגם הוא מודה אבל שיש הבדל בין ביום שביעי לרב שאול או שמיני לחכמים לעומת כאן. גם הוא מודה על אותו יסוד. פה בעצם הייתי אומר בצורה פשוטה, למה לא מפעילים מקצת היום כחולו? למה לא ראינו מהבוקר? אז הסיבה הפשוטה היא כי מפעילים את זה רק כשזה מסתיים. כלומר, אני יכול להפעיל מקצת היום כחולו בסוף השיבה לדעת אבא שאול. או חכמים אומרים, אם נכנסת באופן ודאי לשלושים, אז שלושים נדחה. אבל כאן אנחנו נמצאים בפרק זמן שלמיתו של דבר רגל, סליחה, בפרק זמן שלמיתו של דבר, אתה אמור לקיים אותו עד הרגל. אלא מה? קצת לפני, אז הרגל כאילו התחיל קצת לפני, אם דיברתי קודם שתקופה יכולה להסתיים מוקדם, הרגל, קצת לפני אתה כבר, הרגל הגיע. כשצריך ללכת לבית כנסת כבר הרגל הגיע. כשצריך...
השיטה שלו זה דומה ל...
נכון, ככה אנחנו נוהגים בערב שבת, נכון. ואז הוא ממשיך ואומר, ונרדו הדין בקיבוס מותר לערב מערב יום טוב. כלומר, גם קיבוס מותר בפרק זמן הזה, ולפירושו נראה דשיבה קודם הרגל, אליבא דרבנן, מותר מבערב יום טוב. ומדקאמר הכל מודיעין, פירוש אפילו אבא שאול דשרי בשביעי מן הבוקר, אך המודה לרבנן דלא שרי מן הבוקר, ויש לו דין שביעי לרבנן. כלומר, גם לרבנן הם אומרים, ביום השביעי בעצם מותר בסוף היום, אבל אלו דברי התוספות כאן. מה שנשלים, זה מה שמתרחש פה בעולמם של ראשוני אשכנז. שכן, מה שהיה ברור לתוספות הוא, שעמדו מנחמים מאצלו. הוא היה ברור שמקצת היום כחולו, הכוונה מהבוקר. נכון? מה המחלוקת שיש כאן? האם ביום שלישי שזה עד הערב, האם הכוונה עד כניסת חג, או האם הכוונה עד קצת לפני. אבל היה ברור שכשכתוב עמדו מנחמים מאצלו, הכוונה אפילו תחילת היום. מפורש בתוספות, נכון? אבל כאן באו בעלי התוספות האשכנזים, ויש אצלם שיטה שלמה שגם ביום, גם בתוך שלושים, כלומר גם ביום השביעי לאבא שאול, או הלאה, ליום שמיני לחכמים, שההכנות לחג נעשות רק אחרי צהריים. ואני מקריא את הדברים, זה מי שרוצה לראות, הבאתי את זה פה מהרביה, בחלק ג' סימן תף תף מם א', כותב הרביה, ראיתי רבינו עסקיני, שהכוונה לרעבן, שכתב בזמן עמידת מנחמים מאצלו, שזה הרי נאמר בגמרה על מה? על היום השביעי, כן? כי היינו שהתפללו עם האבל מנחה. כבר, ואז יכול לרחוץ אפילו בחמין ולהחליף בגדים. כן? אני מדלג קצת איפה שהדגשתי. וכך נראה לי, דיין לו לרחוץ עד שתעבור המנחה, שעמדו המנחמים מאצלו וקלה אבלותו, עד כאן יסודו.
ואיזה יום?
אז היות והוא מדבר על עמדו מנחמים אצלו, שבגמרה זה כתוב על מה?
השביעי.
משמע שזה אפילו ביום השביעי.
היום.
מצד שני, אתה תפסת אותו נכון, מה משמע אצלו, שזה נכון גם על מה? גם על יום שלישי, נכון, למה? שכן מה נאמר פה אצלו, הוא מדבר על רחיצה, רחיצה הרי הוא על בתוך שיבה, נראה ממנו שהוא מצד אחד יש לו את פירוש הרית, אבל שהוא השווה את יום שביעי ליום שלישי, מה שהיה ברור לתוספות על הדף שאי אפשר לעשות בתסגרת הסוגיה, ומי באמת תפס אותו על כך? הנכד שלו. אנחנו נתקדם עוד צד. וראיתי ניהוג, אומר הרביה. הוא מתעד מה היה מקובל בגרמניה בזמנו. שאפילו כשהיה חל 8 ימים ויותר מ8 להיות בערב הרגל, שלא היו רוחצים עד עת תפילת המנחה. אבל הוא מסביר למה זה. מפני שנהגו בזמן הזה, הנה מה שאני קודם אמרתי בטעות בתוספות, פה צריך להגיד את זה. מפני שנהגו בזמן הזה בדין רחיצות גזירת 30 וגזרו הראשונים משום גילוח וגיוץ, ויש היו מתירים ואמרו, תראו מה הם הציעו. אם בכל, נהגו בכל יומות השנה בערב הרגל, נתיר לחוץ או להחליף אפילו קודם חצות, ואפילו קודם 8, רק שיזהר מגילוח וגיוץ. במילים אחרות, בוא נראה מתי אנשים מתכוננים לרגל. כשמגיע הזמן שאנשים רגילים להתכונן לרגל, הוא יכול ללכת. אם אנשים מתקלחים 5 דקות לפני שבת, קרים כאלה. ביום שישי אני הולכת מתכנסת, אחד מהבנים שלי עוד לא התקלח, אמרתי לו, אומר, ואחותי אתה במקלחת, אמרתי לו, אבל למה לא נכנסת לפני שעתיים כשאמרתי לך להיכנס? הוא ראה סרט. טוב, מה אני אעשה, כן? אז הוא לא יכול בבוקר, פתאום הוא הולך למקווה בבוקר, כן, הוא, אבל אחד שמתרחץ בבוקר, הוא יכול ללכת בבוקר. עכשיו אומר הרביה, ולי נראה כניהוג הראשונים להמתין עד הערב, ואפילו כשחל 8 או יותר להיות בערב הרגל. ולא מטעמי דרבינו זקני. כלומר, הוא פה הוא חולק על הסבא, על הרעבן. שפרש עמדו מנחמים אצלו, היינו אחר תפילת מנחה. זה לדבריו, איך יעתי כאבא שאול, דמר מקצת היום כחולו, הלו כל היום עבר. ברור לרביה שמקצת היום כחולו, הכוונה, בבוקר. גם מה שכתב, לא מגועצים, גם זה הוא חולק לנו דבריו, סותרים זה את זה. הוא אומר, אתה לא יכול להשוות שלישי לשביעי ולהגיד שהם אותו דבר כשהסוגיה בפירוש מחלקת ביניהם. משהו פה לא מסתדר, כן? ולכן הוא אומר ככה, אני קורא שורה 80, ולפי דרך האמת נראה בעיניי דעמדו מנחמים אצלו, היינו בהתחלתו של יום שביעי, בשעה אחת הכוונה, לא אחת בצהריים, אלא השעה הראשונה של הבוקר, כן? או בשלוש שעות, יש פה פשוט מחלוקת איזה מניין הלכת, למניין המוקדם או המניין המאוחר, כן? ולא מהרי בערב הרגל, כלומר, בכל 7 ביום השביעי אפשר על הבוקר להפסיק, כי הדין אני חוזר, כי עכשיו 7 הסתיימה. והיינו כאבא שאול, דמה מקצת היום כחולו, הוא מותר מיד ברחיצה שמגזירת 7, כלומר, איסורי 7 מסתיימים. וקודם שעברו 7 ימים, אם הגיע ערב הרגל, ואף על גב דבטלה אמנו גזירת 7, כי דקיים עלן אפילו יום אחד ואפילו שעה אחת, אסור ברחיצה עד הערב, ממש ההבחנה המקובלת, אבל כשיטת הרית והתוספות, שירחץ לי בעוד יום אחרי תפילת מנחה. כבר הוא מקבל את שיטת הסבא על שבעה, לא על שלושים. בסדר? אוקיי, אנחנו נעצור כאן. מה שיש לנו להשלים בפעם הבאה, בואו אני אתן קריאת כיוון, אז משהו קצר על פרשת שבוע, זה קודם כל ללמוד את המשך הסוגיה, אולי גם נביא קצת את הסיכום להלכה בטור שולחן ארוך, אבל את המשך הסוגיה על האם רגל עולה למניין 30 כשקברו אותו ברגל. כלומר, אם אפשר להתחיל למנות שלושים לפני שבעה, יש פה כנראה ספק מאוד מהותי על היחס בין שבעה ושלושים, שהוא גם ישמש אותנו בנושא הבא. אז זה נושא אחד. בתוך זה יש פה את הברייתא של הקובר מתו שני ימים, שאני מציע שאנחנו נלמד אותו מתוך השוואה למקבילה שלו בתוספתא, ובירושלמי, רבשר ליברמן, בתוספתא כפשוטה, יש לו דיון, הוא טוען שיש פה מחלוקת בין התוספתא לבין הבבלי, לגבי השאלה איך עושים את השיבה הזאת בפועז, כאילו, מה שאני כבר אמרתי לכם, שהסוגיה כנראה דחתה, הבבלי אמר אני לא רוצה, אבל בשלב הזה יש פה דעה שחושבת ככה, איך עושים את זה, מתי מנחמים אותו, מתי זה, יש פה כנראה מחלוקת בין התלמודים, נגיע פה לסוף עם אפילו שעה אחת, ואז למרות שאני רוצה ללמוד כסדר, נראה לי בכל זאת שזה קצת לא הגיוני לא להשלים עכשיו את נושא הרגל עם שני נושאים. נושא אחד זה מחלוקת התנאים במשנה לגבי עצרת וראש השנה ויום הכיפורים. שם בעיקר אנחנו נראה את דברי הירושלמי ודברי הרמב"ן בתורת האדם, ויש גם דברים של סבי הרב בהערות האלה שהוא בקטעים על אבלות שכבר הזכרתי. ואז אני מציע לדלג לגמרא בכ"ד, ובכ"ד עמוד א' למטה יש פה סוגיה של עמוד, שם הגמרא דנה בנושא של ספירת השלושים כשהשיבה נקטה על ידי רגל, מה שהזכרתי קודם. בסדר, נגמור את זה, אז אפשר לחזור אחורה ולמוד כסדר. אוקיי, זה רק משהו קצרצר על פרשת שבוע. אנחנו בשבוע שעבר הבאתי דברי הנציב שתיאר את ספר שמות כהמשך של ספר בראשית. כן? והוא מסביר שבריאת העולם לא נשלמה עד שלא ניתנה התורה. כן, אני הצעתי מה שהצעתי. מה שאני רוצה להדגיש היום זה שלפרשה שלנו, כשאנחנו מתחילים להיפגש במכות, זה דברים מאוד ידועים, אני לא מחדש פה כלום, שיש תגבולות מאוד ברורות בין המכות לבין בריאת העולם. או נאמר על משקל דברי הנציב, זה לא רק שאנחנו פוגשים כאן בספר שמות השלמת התכלית של העולם שלמענו הוא נברא, ועד שאין לעולם סיבה שמצדיקה את קיומו, הוא ראוע, הוא לא נשלם הבריאה שלו, כן? אלא שאפשר אפילו לראות שיש פה מעין חזרה על תהליך הבריאה, זה מעין נברא עוד פעם. שרואים את זה בעיקר בתגבולות הברורות, שחלק מהמכות פשוט מחזירות באופן ברור לימים של הבריאה. יש החשכת המאורות, יש כל הסיפור עם המים, גם קריאת ים סוף בסופו של דבר מגיע לזה. ואחד מהדברים שמאוד מאוד מודגשים במכות, ופה אנחנו מגיעים לתחילת הפרשה, זה שהם ודאי לא נועדו רק כדי להוציא את ישראל ממצרים. לא צריך 10 מכות בשביל זה. אפשר לעשות זבנג אחד וגמרנו, ואני גם נוטה לחשוב שאכן בפסוקים שקראנו בפרשת שמות, זה גם מתואר ככה. מה המכה שמוציאה ממצרים? דיברנו קודם, זה תקופה, זה לא 10 מכות, זה לא progress bar, כאילו, קצת להוציא קצת, בסוף בא המכה העשירית, די, נמאס. אלא המכה העשירית היא זאת שהוציאה ממצרים. אבל זה לפרשת בו, בסדר? אבל מה שכן, למכות יש מטרה נוספת, והמטרה הזאת היא להראות את שלטונו של הקדוש ברוך הוא בכל כוחות הטבע. והייתי מוסיף שזה לא רק שבריאת העולם הייתה בלי קהל. טוב, לא היה קהל, אז עכשיו בואו נראה לכולם, מי היחיד ששולט בכל כוחות הטבע? היצרן, כן? הוא זה הרבה מעבר לזה. הרי תחילת הפרשה מדגישה שאחד מהמטרות הגדולות של מכות מצרים זה לגלות את שם הוויה בעולם. וירא אל אברהם, יצחק ויעקב באל שדי, ושמי הוויה לא נודעתי להם. וכל מי שעובר לאורך המכות רואה שהמטרה היא לגלות את ההנהגה האלוקית של הוויה, את מידת הרחמים. זה מתחיל בדברי פרעה, שבו כשמשה פונה אליו ואהרון ואומרים לו, כה אמר הוויה אלוקי ישראל, שלח עמי ויעבדוני, אז מה פרעה עונה? לא ידעתי את הוויה, הוא לא מכיר אותו, אז עכשיו עושים לו סדרת הכירות איתו, כן? והמכות כולם הם משם הוויה, וזה בא להדגיש את זה. ועל רקע הדברים שנאמרים פה, זה גם מדגיש את ההבדל בין הבריאה הראשונה לבריאה שמתוארת פה. שכן, בריאת העולם בבראשית א' היא בשם אלוקים. או נאמר את זה בצורה אחרת. מידת האלוקים זה החוקיות של הטבע. הקדוש ברוך הוא בספר בראשית בורא עולם, והעולם הזה יש בו התנהלות חוקית, החוקים האלה שווים לכל. אין בהם מערכות יחסים אינטימיות, אין בהם היכרות עם מישהו מסוים שאיתו נוהגים אחרת. לעומת זאת, בבריאה הזאת שמתוארת במכות של שם הוויה, אחד מהדברים הבולטים זה בסדרה השנייה של המכות, זה והפלטי בין מצרים לבין ישראל. ובלשון אחרת, זה מלמד שיש פה בריאה אחרת, בריאה שהיא לא רק בנויה על חוקים נוקשים, שהם שווים לכל, אלא שהיא בנויה על אינטימיות שנוצרת בין הקדוש ברוך הוא לבין מי שמכיר בו, לבין עמו. והדבר הזה הוא המטרה כאן, הוא להדגיש, וזה בסופו של דבר מוליך גם למתן תורה שהנציב מדבר עליו. כלומר, הבריאה הזאת היא מנכיחה במציאות הנהגה שיודעת גם לשנות את הכללים כאשר צריך, ולייצר את הגמישות הנדרשת במקומות הנכונים עבור האנשים הנכונים. לילה טוב.